גבירותיי ורבותיי,
אני רוצה לדון עם חבריי לתוכנית, לצוות, לשאלה מהי הממשלה האידיאלית הרצויה למדינת ישראל. כולם מדברים כל הזמן על ממשלות, רבים ומתקוטטים, ואנחנו דנים בממשלה האידיאלית. הבה נתחיל עם איתך, פרופסור קרלו שטרנגר. זה טוב הלב ונהדר. מהי הממשלה האידיאלית?
אתה חשבת שזה טוב לב? לי אין ממשלה אידיאלית פה. ממשלה שבה ביבי יושב לא אידיאלית. ממשלה של ליברמן, לפחות פוטנציאלית, יושב, היא לא ממשלה אידיאלית.
מה פירוש? היית מוכן, למשל, כלומר, לא היית מוכן להניח שביבי, במקום ראש הממשלה, יהיה שר החוץ? הוא לא יכול להיות שר חוץ נפלא למדינת ישראל?
אני חושב שהג'וב היחיד שאני מוכן לתת לביבי, שאותו אכן עשה נהדר, זה להיות שר אוצר.
ושר אוצר, היית מוכן לתת לו חרף מה?
בוודאי, אני חושב שביבי בסופו של עניין אחראי על כך במידה לא מבוטלת, ואתה יודע שאני לא מפרגן לו הרבה, במידה לא מבוטלת שישראל היא בין המדינות היחידות שכמעט לא הזדעזעו מהשוק של 2008, שזה הישג בלתי רגיל. ופה אני חייב להגיד שביבי היה איש הנכון ברגע הנכון.
תענוג לשמוע מהפרופסור.
ואני דרך אגב, גם עכשיו, מכיוון שאני יודע די מקרוב על התכנון של איך לעבוד עם ההכנסות מהגז, אתה רואה שיש קטעים שביבי הוא איש מאוד אחראי. כמו שהוא היה דרך אגב מאוד אחראי בניהול של מבצע...
המבצע בעזה, גם אני לא זוכר את שמו.
עמוד ענן, עמוד ענן. עמוד ענן,
עמוד אש.
תמיד הם הולכים בפרשה אחרת.
אני רוצה לשאול אותך, פרופסור שטרנגר, לאחר שאני מדגיש, וואו, לשמוע ממך מחמאות על ביבי.
כן, כן, אבל שוב.
זה בכל מוגבל,
זה נגמר. זה היה כל עוד שהוא לא... כל עוד שהוא לא... לא יהיה מאוד מה שתשמע. אני באמת... הרע במיעוטו זה ש... ייווצר מצב שלביבי פחות או יותר לא תהיה ברירה ללכת...
תכף נדבר על מה יהיה לביבי ברירה או לא, אבל אתה יכול לצייר לי ממשלה אידיאלית מבחינתך?
אבל אמרתי לך שאין לי משנה.
אין לך כזאת?
בוודאי שלא, כי אין סצנריו שבו ביבי הוא לא ראש ממשלה. על רקע זה שאני חושב שהאיש הוא אידיאולוג, ויש לו אידיאולוגיה שאני חושב שאפשר להבין אותה, שהיא אבל מאוד מזיקה למדינת ישראל, אז אני חושב שהוא לא צריך להיות ראש ממשלה.
במצב הנתון, לאור הנסיבות,
ביבי לא ילך על שום מהלך גדול מול הפלסטינאים, ובוודאי לא, גם ביבי הוא איש מאוד 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 זהיר. ומה שבאמת צריך, זה מהלך הרבה יותר רחב מול העולם הערבי.
אולי יותר טוב אדם זהיר בראש הממשלה שלא רץ למהלכים, כי פיך הוא הדובר אדם זהיר, זהירות דבר חשוב.
אני חושב שאפשר לעשות גם מהלכים נועזים בצורה זהירה.
אחר כך נחפש מהם המהלכים הנועזים בצורה זהירה. הרב אורי שרקי, הממשלה האידיאלית לטעמך.
אני מתפלא על השאלה.
תתפלא, אבל תענה.
לא, כי אתה מדבר...
תתפלא.
לא, כי אתה מדבר במושגים דוגמטיים של ממשלות אידיאליות וממשלות לא אידיאליות. אני, כמו שאתה יודע, אדם מאוד פרגמטי, ואני לא סבור שיש איזושהי צורה, גם של הממשל וגם של איוש של ממשל, שאתה יכול להגיד עליו שהוא אידיאלי. הוא מציאותי.
הממשלה...
רגע, אתה לא אמור לעשות אותי עכשיו.
לא, אבל את באמת חושב את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר,
אני לא ממשלה רצויה לדעתך.
אני לא מאמין בדברים כאלה. אני מאמין בתהליכים. אז תהליכים סוציולוגיים, והעמדות הן תולדה...
הולך ומתקצב.
העמדות הן תולדה של המציאות.
לא ידעו את ההבדל.
באמת, אני חושב שהעמדות הן תולדה של המציאות, בסופו של דבר. כלומר, זה ש... וגם העמדות אפילו של נתניהו, בסופו של דבר יוכתבו על ידי נתונים שהם לא לגמרי
למשל,
בידו. כלומר, אני לא מאמין...
למשל, תספר זה מאוד מעניין.
בשלטון אבסולוטי, אז באמת, לא, הגחמה לא של הסולטן היא קובעת.
אבל נניח שתפרוץ אינתיפאדה שלישית והיא תהיה קשה. אז הנתונים יכתיבו איזושהי מציאות חדשה לפוליטיקה חדשה.
בוודאי.
וגם אתה תשנה את דעתך, נניח, אם תהיה חלילה וחס אינתיפאדה כזו לגבי ישראל... הפלסטינים?
תראה, הדעות שלי הן בדרך כלל, אני בדרך כלל הוגה אותן ביני לבין עצמי. כן, אחר כך אני...
אחר כך אתה מבשר אותם לעולם.
אפשר.
או מבשר אותם לעולם.
אחר כך אני פותח את החלון ואני רואה באיזה מידה אני ריאלי ובאיזה מידה לא. אבל זה מתחיל קודם כל מן המחשבה הפנימית. אני לא חושב שזה נכון בכלל לדבר על ממשלה אידיאלית. אני מדבר על המציאות. והמציאות היא, כפי שפרופסור שטרנגר אמר, זה שנתניהו הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה.
דקה וחצי עברו ואני לא יודע מה רצוי בעיניך. לא אידיאלי, תוריד את המילה אידיאלי. מה רצוי בינך, הרב אורי שרקי? דקה וחצי, הוא לא יצטרך לקבל.
אני לא הספקתי עדיין לחשוב על זה.
אתה חי בתוך העולם הפוליטי, אין לך מחשבה כזאת?
כן, 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 ודאי. אני פשוט יכול לסמוח על זה שאג'נדות מסוימות עולות ואג'נדות אחרות יורדות, אבל אם תשאל אותי, אם אני הייתי רוצה, אם הייתי יכול להצביע כמו שאני רוצה, הייתי שם 30 פתקים. הוא מחלק אותם באופן פרופורציונלי, לפי המפלגות שאני מעוניין לתת להם.
לא רק שישבו בכנסת, אלא שגם לא השלטון.
זה לך שאני הייתי שם כמובן,
אנחנו מתקדמים.
הייתי שם, הייתי אומר, אחוזים גדולים על הגוש, מה שאתה מכנה גוש הימין.
לא, לא גוש, אני לא יודע מה זה גוש, איזה מפלגה. בנט? וחבורתו, המבדל החדשה
אני לא חושב שאני אמור להגיד לך בעד מי אני מצביע בכל זאת.
לא, אבל אמרת 30 פתקים, אז ספר לי איך אתה מחלק את המנות, את הצעות הזה שלך.
בוודאי, הייתי נותן אפילו קצת מקום למפלגת העבודה, אולי, כן, כן, הייתי צריך הכל בסדר, הבחורה הזאת, יש לה משהו ב...
למה? כי אמרה, אני לא מתנת עכשיו בשטחים ובערבי ישע?
לא, 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 אני חושב לי, יש לה חשיבה ערכית, כלומר, היא אולי הסוציאליסטית האחרונה במדינת ישראל, זה בכל זאת אומר משהו על הבן
אדם. בניגוד לרלטיביסטים כמוני, שרקובים וחפים מכל ערכים.
הייתי שם קצת... אפילו קצת לחרדים, אתה יודע מה?
מה?
כן, קצת, קצת, קצת. בתוך ה-30 פתקים.
למה? מה לחבל
להם? תמיד טוב, תמיד טוב שיהיה
זכר. חשוב שהעמדה שלהם גם תובע. הרי בסופו של דבר...
היית רוצה ש-100% מהחרדים יהיו בעמדה שלך? שלא יהיו חרדים, שיהיו חרדלניקים. חרדלניקים זה גם טוב.
אם 100% מהעולם צריך להיות כמוני, אז מספיק אדם אחד. כן, כלומר, אני פשוט לא מבין אותך. הרי כשם שאין דעותיהם שוות, אין פרצופיהם שווים, אתה יודע את הדברים האלה. אני לא חושב שזה דבר דברי שחברה היא אחידה. אני באמת לא חושב את זה.
טוב. אני רוצה לשאול עוד שאלה.
שמת לב שיש חלקים שלמים
שלא הוזכרו בכלל.
אבל אני אגיד לך, יש לזה פתרון. יש לזה פתרון. אתה יודע שבעקבות זה שבנינו את סוף סוף את ההפרדה עם מצרים, עם סיני שהייתה מאוד חשובה, כל המחנות הענקיים שבנו בשביל לקלוט את זה, ריקים לגמרי, ובינתיים יש...
אפשר להכניס אותנו לשם, לא?
מה זאת אומרת אפשר? אתה יודע שכבר יש... יודעים כבר איזה שכונה הולכים להעתיק לאן?
פרופסור סטרינגר, באיזה אוהל אתה בדיוק תהיה? אתה כבר יודע שאני אבוא לבקר אותך.
טוב, מעניין, רבותיי, החרדות...
אתה לא תהיה רחוק.
יש הרבה מה לנתח מבחינה פסיכואנליטית על החרדות, כיצד המעבר מחרדת השואה הפך להיות חרדת הכליה.
ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אתם ורבותיי אתם, שלב הוויכוח ביניכם.
תראה, אני חושב שאין ויכוח באמת פוליטי אמיתי אפשרי בין הרב שרקין בני. בסיבה אחת לא מאוד פשוט.
מה אמרת?
פוליטי.
פוליטי אין ויכוח ביניכם?
אני אגיד לך למה. כי אני יכול, נגיד, עם ביבי, אני יכול עם אנשים כמו משה ארנס, עם אנשים כמו דן מרידור. אני יכול להתווכח כי יש לנו הנחות יסוד משותפות על זה שצריך להיות פרגמטיים, על זה שצריך להסתכל על ביטחון וצריך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. ברגע שלמישהו יש הנחות מטאפיזיות לגבי שלמות העם והארץ, בסופו של עניין אין דיון כמעט אפשרי, כי זה כבר לא דיון פוליטי, זה דיון שבין... עמדה דתית לבין עמדה שערכי היסוד שלה הם שונות לחלוטין. עכשיו אני יודע שהרב שרקי הוא פרגמטיסט כשזה מגיע לפוליטיקה, אבל אני חושב שפה באמת יש סוג של תהום שאני חושב שהופך את הפוליטיקה הישראלית למאוד מסובכת. אנחנו רואים את אותו דבר, דרך אגב, כרגע קורה למשל במצרים, שבו אחוז הולך וגדל של המצרים, מבועתים עד אימה כי הם מבינים ש... ייתכן שהמדינה עוברת איזשהו סף שבו כללי המשחק של דמוקרטיה מודרנית נדחפים הצידה מול תפיסה הדתית. עכשיו, לשמחתי, אני חושב שאתה, בסופו של עניין בהתנהלות, אתה פרגמטיסט, אבל אני חושב שפה קושי בוויכוח בינינו.
אני חושב שאתה צריך, מן הסתם אתה מודע לזה שהתפיסה המטאפיזית שלי כוללת גם את הליברליזם. כי הרי בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא גם הליברליזם קיים. זאת אומרת, לכן לטעון שיש פה חי שמונע ממני את השיח איתך, אבל הוא אמיתי. אני חושב שהטענה שיש כאן חי, אני חושב היא טענה מופקעת. כלומר, השאלה אם אני מייחס את כללות המציאות לאיזו ישות מטאפיזית או לא, איננה רלוונטית לשאלה האם אנחנו יכולים להבין אחד את השני בתחום הפוליטי, לא מסיבות פרגמטיות, אלא אפילו מסיבות מטאפיזיות. לכן אני לא חושב שיש בדיוק כאן מחלוקת. דבר נוסף, אני חושב שהשיפוט שלי ביחס למה שקורה כאן, כלפי העולם הערבי והעולם היהודי וכדומה, אני חושב שזה פרגמטי, זה בא מאיזשהו ניתוח של אופיין של תרבויות, והאג'נדה הפנימית של חברה שלמה. דיינו החברה הערבית ומה היא בייצגת. ואני חושב שבזה אני בוודאי מציאותי ולא מיתולוגי.
ואתה מדבר על החברה הערבית הפלסטינית, יש לומר, כי אתה לא רואה את החברה הערבית הפלסטינית, ירדנית, מצרית, סורית אותו הדבר.
לא, אבל אני רואה שיש כאן מגמה כוללת, ואני לא יכול להתכחש שבמה שהיה פעם האימפריה המוסלמית,
העות'מאנית,
עתיקה, כן, מהאוקיינוס האטלנטי ועד פקיסטן, אני רואה איזשהו כיוון תרבותי כולל, שהוא מייצג בסופו של דבר איזושהי כוחנות, ושלילה של הזהות של הזולת. ואת זה אני רואה כמיוצג בענפים שונים של אותה הזהות הערבית, לפעמים בעמדות שונות של פרגמטיות.
אתה רוצה להתייחס?
תראה,
המשפט האחרון שהוא חשוב.
תראה, פה שוב היא הסכמה מאוד גורפת מהסיבה הפשוטה, שאני לא מכיר אף עמדה מקובלת היום, לא בסוציולוגיה, לא בחקר התרבות ולא במדע המדינה, שמדברת על סוג של מנטליות גורפת כמו שאתה מדבר היום. יכול להיות שאני פספסתי משהו, או שאתה פשוט לא מתעניין ואומר, אני יודע no matter what.
לא, אני אומר משהו אחר.
תראה, למשל, מכיוון שאתה קורא צרפתית, אחד מהאנשים הכי בכירים היום בעולם והכי נחשבים, אוליבייה לרואה, שהוא עוסק בסוציולוגיה של הפלגים השונים והמקומות השונים בעולם האסלאמי, אתה תגיד לו את זה, הוא יגיד, לא יודע מאיפה אתה מביא. עכשיו, זה שיש תהליכים מאוד מורכבים של חוסר היכולת בשלב זה של חלק ניכר מהעולם הערבי להתנהל מול המודרנה, זה נכון, דרך אגב, הסיבות הן לא באמת...
תודה, פרופסור שטרנגר, תודה.
אלא במבנה הסוציאלי.
ועכשיו, אתה רוצה להגיד קצרות מאוד
על השאלה? כן, אני חושב שאני בזה חסיד של שאול ליבוביץ'.
סוף סוף, בכלל, אתה שטרנגר וליבוביץ'.
שאין שום קורלציה בין הנתונים
האמפיריים,
נכון, בין הנתונים האמפיריים במישור של המיקרו לבין המגמה הכללית של החיים. הגדרת החיים היא מעבר לנתונים.
אני לא אכנס עכשיו לברור מעמיק של העניין הזה, ועכשיו אנחנו בשלב הסימולציה. הפרופסור קרלו שטרנגר, בבקשה.
מה היה הנושא שלנו?
אני לא זוכר בדיוק מה היה הנושא.
התחלנו עם הממשלה האידיאלית.
אבל משהו תגיד.
תראה, אין שום ממשלה אידיאלית שיכולה עכשיו לקום, מסיבה פשוטה. בסופו של דבר, מה שמניע את נתניהו לצערי הרב זה כוחות אפלים של תפיסה של אור וחושך. הוא בסופו של דבר שבוי בידי קבוצות לא ריאליות, הזויות, של מתנחלים קיצוניים, של האורתודוקסיה החשוכה.
או של כוחות בתוך המפלגה שלו, שהתידידים הכוחות לקחת אותו למקום שהוא לא רוצה להגיע לזה.
שמסנדלים אותו, כן, בוודאי.
בין היתר פייגלין.
כן, אבל גם...
בין היתר גם פייגלין, הצטרף למסנדלים שלו.
אבל גם בלי פייגלין, גם בלי פייגלין. הרי הוא אדם עם אידיאולוגיה. אידיאולוגיה בסיסית שמונעת ממנו כל צעד אמיץ בכיוון של הסדר מתקבל על הדעת עם הפלסטינאים.
האם הפרופסור שטרנגר מניח הכוכב החדש הזה, משה פייגלין, שביבי כל כך ניסה למנוע את כניסתו, האם גם הוא יהיה במסנדליו?
אבל תראה שהוא...
אני שואל אותך לגביו.
הוא לא ניסה עכשיו.
אני שואל אותך לגביו. לא ניסה, אבל עכשיו הוא. אני שואל אותך לגביו.
כן, בוודאי. בוודאי
מה?
שהוא יסנדל אותו.
מי זה הוא?
פייגלין וכל המצטרפים אליו, אנשים מסוכנים. אתה יודע...
יסנדלו את מי?
את כל האפשרות של יוזמה נורמלית בתוך הליכוד. יש שם אנשים נהדרים שנדחקו לפינה.
אתה מבין שאני רציתי לשמוע מאורי שרקי אומר את המילים הללו, זה ברור לך. אוקיי, הפרופסור, סליחה, אורי שרקי, בבקשה.
תראה לזהו, יש את התהליכים ההיסטוריים הגדולים
שאתה רואה אותם,
התהליכים ההיסטוריים הגדולים ש מי שבאמת יודע לקרוא, ולקרוא זה מתחיל מהתנך, דרך כל הספרות הרבנית שלנו, ולחבר את זה להיסטוריה, יודע לאן ההיסטוריה תלך. אני, אתה שואל אותי כפרשן פוליטי, אני יודע אם כרגע יקרה דבר נכון כן או לא, אני לא מספיק סומך על אדון בנימין נתניהו, מסיבה נורא פשוטה. נתניהו, בניגוד למה שהפרופסור שטרנגר אומר, הוא אידיאולוג פרגמטי, זאת אומרת, הסיבה שהוא, אם הוא היה משוכנע למשל, שפתאום כל הערבים אוהבים אותנו, אז היה אומר אולי שתי מדינות לשני עמים אפשרי. זאת אומרת, אין לו את הזיקה המטאפיזית לאיזושהי ראייה של מקומו של העם היהודי בהיסטוריה. עכשיו, תראה, זה לא יהיה נתניהו, זה לא יהיה אף אחד אחר שיקבע את המכלול של המהלך. כמובן שאני אשמח אם זה יקרה יותר מוקדם, כי זה יהיה טוב לעולם.
שאלה אחרונה, הרב שרקי. פירוש הדבר שמה שיוצא מדבריך, הרב שרקי, זה שאידיאולוגיה צריכה להיות משהו צרוף בלי קשר לממד הפרגמטי שבחיים. נשמע מדהים.
הרי הפרופסור שטרנגר מאשים אותי בהגליאניות כל הזמן. עכשיו, כמו שהפרופסור שטרנגר יודע, במובן מסוים, הרי מה שהגל בדיוק אמר, זה שהאינדיבידואל הוא פועל לפי עורמת התבונה גם כשהוא לא יודע את זה. עכשיו, אני לא חושב על עורמת התבונה, אני מדבר על התגלות האלוקות בתוך התהליך ההיסטורי. אז אני לא, תראה, הנבואה נלקחה, אני לא יכול להגיד מי יהיה המנהיג שיביא את זה, אבל זה התהליך.
גבירותיי ורבותיי, סיימנו עוד תוכנית, אני מודה לכם מאוד, תודה ולהתראות.